אנחנו רוצים לשוחח היום על פסקה מפרקי אבות, כמו שאנחנו עושים באחרונה. הפסקה הזו מדברת על איזה הוא עשיר השמח בחלקו. זה משפט מפורסם. איזה עשיר הוא זה ששמח בחלקו. באחד הספרים הקדמונים מביא שפירוש על דרך הרמז, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, עשיר ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, ראשי תיבות. יש לך את זה, אתה יכול להיות שמח. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, מי שיש לו את זה יכול להיות שמח. טוב, העניין, אני הבאתי את זה רק פתיח, שהרבה פעמים, כשאנחנו שומעים רעיונות מהסוג הזה, אז מה אתה בעצם רוצה להגיד לנו? אתה רוצה להגיד שתעזבו אתכם מהשירות האמיתית, הנוסטלגית הזה. זהו, תסתפק במועט, יש לך ידיים, יש לך רגליים, יש לך זה, בסדר, מה אתה מחפש יותר מזה? ככה זה נשמע. וזה לא רק נשמע ככה, ולא רק חז"ל אמרו את זה, ישנם פתגמים שונים שאמרו חכמים, ראיתי למשל בפתגמים שאומרים אצל התימנים, יש להם אוצר פתגמים כזה, זה הם תרגמו את זה לעברית, אז בעברית זה יוצא ככה. אל תאמר לממון בני אדם ממוני, ולא לילדי בני אדם ילדיי. לא יועיל לך מה שיש לאחיך, ומאורו לא יאיר לך. אילו, תשמע, בוא נהיה ריאלים. מה שאתה יכול להגיע, תגיע, ומה שאתה לא יכול להגיע, אתה לא תגיע. אז כיוון שכך, כדאי שתתרגל לחשוב תמיד בממדים מיניאטורים כאלה, תסתפק במה שיש, וכך תחיה. הרעיון הזה בא לידי ביטוי, הוא בא לידי משמעות גם בחז"ל. יש לשון, עשר תעשר בשביל שתתעשר. תעשר תעשר, תיתן לצדקה מעשר, ואז אתה תתעשר. אז שואלים כולם את השאלה, אנחנו רואים הרבה פעמים שיש אנשים שמעשרים ולא מתעשרים. אז חכמים עונים על השאלה, אחת מהתשובות שעונים על זה, שמי אמר שהעשירות היא הממון הרב שאתה רוכש. אולי העשירות זה שאתה תזכה בזכות זה שאתה מעשר, שיהיה לך את מידת ההסתפקות. אין יותר מאשר האדם שמח בחלקו, ומה שיש לו והוא רגוע, ויש לו שלוות נפש ממה שיש לו. זה מספיק, לא צריך בעצם להגיע לעשירות כמו שהיא. אני בכוונה מביא את הדברים האלה, שזה יכול לקומם אותנו, כאילו, למה קו המחשבה הזה דווקא? כאילו, למה בפועל ממש, לבוא לידי עשירות ממש, זה כאילו, אולי לא, אולי לא צריך, אולי זה לא ייתן שום דבר. עד כדי כך שהיו אומרים, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, שהקדוש ברוך הוא מברך, מתי האדם מרגיש שהברכות משיגות אותו ושהוא מצליח וזה? כאשר הוא במידת ההסתפקות. אז הוא חושב לא מגיע לי שום דבר. כיוון שהוא חושב שלא מגיע לו כלום, אז הוא מרגיש שכל דבר הכי קטן שנותנים לו, איזה יופי, עושר גדול. אז הוא מרגיש מרוצה ממה ש... מכביסת הרס שיש לו, הוא מרגיש מסופק בזה. אז שוב, אני חוזר לתמיה שאני מעלה כמה וכמה פעמים בתוך כדי הדברים. למה אנחנו מלמדים אותנו, מחנכים אותנו, חז"ל מדברים בסגנון הזה, אז למה חז"ל מלמדים אותנו ומדגישים את זה כל כך, שיש לאדם להסתפק במה שיש לו, ושהוא לא צריך לחתור לעשירות. אם כולם יחשבו בכיוון הזה, אז איזה פיתוח יהיה לעולם? העולם ממה מתפתח? מזה שיש מוטיבציה, ויש אמביציה, ויש רצון, ואחד רוצה להיות עשיר יותר מהשני, ואחד רוצה להרוויח יותר, אז הוא ממציא איזה שהם דברים, הוא יוצר איזה שהם דברים, בשביל להרוויח כסף, לא משנה. אז המטרה מקדשת את האמצעים. פיתוח העולם בא כתוצאה מזה שהאנשים מחפשים מבוקש מסוים, רצים אחרי משהו. אם זה לא יהיה ככה, אז מה יהיה? כאילו, אז איזה מין עולם? כולם יהיו כאלה. אז כאילו, למה, למה בפרקי אבות, התנה, ואני אומר, זה לא רק ביהדות, זה, כולם מדברים בסגנון כזה, כל מיני אמרות חכמים הם כאלה, שאיזה הוא העשיר השמח בחלקו. תסתפק במה שיש לך, זה בסדר כמו שהוא. למה זה בסדר? זה לא בסדר. למה מעודדים את החולשה? למה לא מעודדים את העשייה? אז אני רוצה להציע בפניכם איזשהו מהלך מחשבתי בנקודה הזאת, ואיתו להגיע גם כן לכמה היבטים מוסריים. בגמרא כתוב כלל, מי שיש לו מנה רוצה 200. מנה זה היה מטבע של 100 דינרים בימים ההם. מי שיש לו מנה, מי שיש לו מטבע של 100 דינרים רוצה 200, רוצה שיהיה לו כפליים. הטבע הזה, אני מדגיש, המילה טבע, אז זה טבע שכאשר יש לך איזשהו דבר, זה הופך להיות מין עמת מידה שאתה מודד את עצמך, שאם הצלחתי להגיע למנה, אז את זה כבר יש לי. אני רוצה מה שאין לי. מה אין לי? כפליים ממנה אין לי. ומי שיש לו 200, רוצה 400, מכיוון שזה כבר יש לי. תמיד העיניים של האדם במה שעדיין אין לו. עד כדי כך זה בא לידי ביטוי, יש לנו אחד הפיוטים שאומר ככה, חומד ומתאווה לעינו שלו, ומה שיש לו אינו שלו. לפעמים האדם חי כל כך, הוא מתאווה למה שאין לו, למה שאינו שלו, מה שהוא רואה שם, ומה שיש לו אין לו, משום שהוא לא באמת, הוא לא באמת נהנה מזה, מפני שזה כבר יש לי, העיניים שלי שם, אז הוא, כבר, הוא פה לא נמצא, הוא נמצא שם. והשם לא שלו, אז בעצם הוא נמצא בלא כלום הוא נמצא. או בסגנון של חז"ל שהוא הרבה יותר חד ובוטה, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אדם מת, צד הרצון הוא רצה הרבה יותר, מה הספקתי לעשות בחיים האלה? כלום. רציתי, נשארתי עם הרצונות ושום דבר לא עלה בידי. אז היסוד הזה הוא יסוד שאף אחד לא היה צריך לחנך אותנו אליו, אנחנו נולדנו איתו. היסוד הזה הוא יסוד טבעי בסגנון של תורת החסידות, יסוד בהמי, שכאשר יש לך משהו, זה כבר יש לי, אני מחפש את מה שאין לי. עכשיו, כיוון שכך, חז"ל הקדושים לא מצאו לנכון לבוא ולעודד דבר שהוא מעודד כבר, דבר שהוא מספיק מפותח. זאת אומרת, אם יש לך משהו, אתה תמיד תרצה כפליים ממנו, וכשיהיה לך כפליים, תמיד תרצה פי ארבע, וכולו וכולו. אז זה כבר דבר שהוא טבע. אז הטבע הזה הוא טבע, בין אם אני עודד אותו, בין אם לא, זה טבע האדם. מה שחזל באו, הם באו למתן את הטבע הזה, ויש לזה שתי סיבות. למה הם ניסו למתן את הטבע הזה? הסיבה הראשונה זה סיבה מוסרית. כאשר האדם מונח חזק מאוד במה שאין לו, והוא מיישר את העיניים שלו לאיזושהי נקודה שאותה הוא רוצה להשיג. אבל אנחנו כולנו יודעים שלפעמים ישנם דברים שאין אין, אין ביכולת להשיג אותם. ולפעמים יש דברים שכדי להשיג אותם אתה צריך לעשות דברים, במילים עדינות, לא חוקיים. אתה צריך לעשות דברים לא הגונים כדי להשיג אותם, כי אין באפשרות להשיג אותם בצורה אחרת. אבל אם אתה הנחת את העיניים שלך עליהם, אז אתה בבעיה לא פשוטה. אז בגלל זה, זה הסיבה הפשטנית. חז"ל אמרו לנו, חכמנו אמרו לנו, תשמעו, איזו השיר השמח בחלקו. הם לא פחדו שכתוצאה מהאמרה הזאת האנשים יפסיקו את המוטיבציה הטבעית, כי זה טבעי. זה יישאר, את הטבע אי אפשר מה שנקרא אי אפשר לחלות את הרוח. זה יישאר, זה טבע האדם. אבל מה שהם חששו, הם חששו שאתה תגיע מזה לאיזה שהן שוקות לא ריאליות, ואתה תחתור אליהם בכל תוקף, ועל ידי זה תרמוס אחרים, ועל ידי זה תעשה מעשים שאינם נכונים. אז בוא נרגיע אותך קצת, נצנן אותך. אבל זו תשובה פשטנית. התשובה העמוקה יותר והאמיתית יותר והיסודית יותר זה שמי שיש לו מנה רוצה 200. האמת היא שהשאיפה ל-200 באה לך מההתבוננות שהייתה לך במה שיש לך, במנה. זאת אומרת, ככל שבתודעה שלך חדור יותר שיש לי מנה, יש לי מאה, ככל שזה חדור שם יותר, אז הרצון שלך ב-200 הוא הופך להיות חזק יותר, מסיבי יותר ופנימי יותר. לכן, בגלל שחזל רצו שאתה תהיה עשיר, בגלל שהם רצו שאתה תצליח, אמרו, אם אתה תתמקד כל הזמן במה שאין לך, אז אתה אף פעם לא תתקדם באמת. מה הסיבה שאתה מתקדם ושואף ברמה שאתה שואף? מה הסיבה? כיוון שיש לך מנה. אבל כמו שאמרתי קודם, אתה לא חושב על המנה שיש לך, אתה חושב על ה-200. אז אומרים כך, אם היית חושב קצת יותר על המנה שלך, אני אומר קודם כל את הרעיון, אחר כך אני אסביר אותו. אם היית חושב קצת יותר על המנה שלך, ההצלחה שלך בהשגת ה-200 הייתה יותר מהירה, יותר נכונה, יותר אמיתית ויותר ריאלית. אבל אם אתה לא שקוע בכלל במה שיש לך, אני אתן דוגמה לא בצד הכספי, אלא בתחום הלימודי למשל. אדם לומד, 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 מגיע לאיזשהו רמה מסוימת, זאת אומרת, זה אני כבר לא יכול לעשות, זה מדי כבד עליי הלימודים האלה, החומר הזה, הנושא הזה, אני לא מצליח, הראש שלי לא קולט את זה. אז רגע, כדי להביא את התלמיד לידי הבנה שאתה כן יכול, מה אנחנו צריכים לעשות? רגע, רגע, איך אתה הצלחת לעשות את א', ב', ג', ד', זה הראש שלך עשה את זה, איך הראש שלך עשה את זה? אז הוא אומר, כן, אבל זה לא בדיוק. הוא אומר, מה, אבל כל רעיון של שכל הוא בנוי בצורה של אחד ועוד אחד. אז אם הצלחת לעשות רמה של 1, 2, 3, 4, 5, אז למה לא תצליח לעשות כפליים מזה גם? כן, אז זה יותר תשנן, יותר תחזור וכו'. אבל אתה תוכל להגיע לאותם תוצאות. אז ככל שהאדם יתעמק במה שיש לו, זאת אומרת, במה שהוא כן הצליח לעשות, אז מכאן הוא יוכל, אז יש לו כמו שאומרים בסיס איתן, בסיס יציב, שממנו הוא יכול ללכת ולהשליך גם לדבר שעדיין אין לי, ולמשות אותו אליו, להשיג אותו. מה שאין כן כשהאדם משתחרר לגמרי ממה שיש לו, מה שנקרא השורש הבו, הוא רוצה, הוא יוצא מעצמו, הוא יש לו איזושהי תשוקה לאיזה דבר, והוא ממש לא חושב על מה שנעשה סביבו, הוא רק שם את העיניים שלו על הבחינה ההיא, ברגע שיהיה קושי יוצא מן הכלל, יכול להיות שהוא יתייאש. הוא יכול ליפול א', ב', גם הייעול והדרך איך להגיע למטרה שאותה הוא רוצה להגיע, תהפוך להיות שטחית יותר כאשר אין לו בסיס. כמו שאומרים, מי שאין לו עבר ואין לו הווה, גם עתיד לא יהיה לו. זאת אומרת, אדם שהוא לא חי כל הזמן, רגע, ואיך זה היה? יש לפעמים מצבים קשים. אדם הצליח לעשות סכום של מנה. אני אומר, בדוגמה של עשיר בכסף, אבל זה לאו דווקא בכסף, זה יכול להיות בהרבה תחומים של החיים. פשוט זה הלשון של התנה במשנה. אדם הצליח לעשות מנה, והוא זוכר איך שהוא הצליח. היה הרבה מזל. היה הרבה עיתוי, הרבה דברים שסייעו בידו להצליח לעשות את המנה הזה. עכשיו מגיע איזשהו מצב שאין לו מזל. אז לאדם כזה, אז הוא מנסה ועובד יומם ולילה ולא הולך, לא זז. אז אילו הוא לא יתבונן במה שהיה קודם, אז הוא עוד ועוד משתדל, עוד ועוד, ולא זז, לא הולך, לא הולך. עוד מכה ועוד מכה ועוד נפילה ועוד נפילה ועוד נפילה ושום דבר לא. אבל אם הוא יתבונן רגע, אז הוא יחשוב, רגע, אבל אני, את המנה ההוא שהצלחתי, איזה ניסיות הייתה, ניסיות, צירופי מקרים היו כדי שהצלחתי ליצור אותו, לעשות אותו. אז אולי אני צריך לעשות איזושהי השתדלות כדי שתבונה לי גם כן עכשיו צירופי מקרים כאלה ואני אוכל להתקדם בעזרתם. זאת אומרת, הוא מבין שהוא צריך איזשהו אלמנט רוחני להכניס בתוך המערכת. כל מה שאני עושה בדרך הטבע כבר בסדר. אז איזה תבלין אני צריך להוסיף פה? כנראה שאני צריך להוסיף פה איזשהו תבלין רוחני בכדי שהוא יהיה שמן לגלגלים ואני אוכל להתקדם הלאה. ואז הוא עושה את זה ואז הוא מתקדם קדימה. מה שאין כן, אם הוא רק שקוע בחומר, בהמצאה, בשכלול, אז הוא עושה, לפעמים הוא רואה שזה לא זז, אז הוא עושה עוד יותר. אם לא הולך בכוח, אז הולך יותר בכוח. אבל זה גם כן לא הולך, כמה שהוא משתדל לא הולך. זה הכל בגלל שהוא לא התבונן בדיוק מה היו התהליכים של מה שעבר עליו קודם. זה רק דוגמה. הרעיון הזה מביא אותנו להסתכלות אחרת בכל דבר שאנחנו רוצים להגיע אליו. הייתי אומר עוד יותר ממה שדיברתי עד עכשיו. יש מצב שהאדם ככל שהוא מתעמק במה שהוא קיבל, נעזוב רגע את הכסף, תכונות, אופי, הורים, משפחה, צורת חשיבה, כל המתנות שהוא נולד איתן, שהוא קיבל אותן, או שבמשך החיים הוא זכה להפנים אותן בליבו, וכל מיני תובנות והבנות וחוכמת חיים, איך זה נקרא בקצרה. כשהאדם מתבונן בזה, ככל שהוא יתעמק יותר בזה, במה שיש לי, זאת אומרת, הוא ייכנס לזה יותר, אז אומרת תורת החסידות, הוא מתחבר יותר לשורש האלוקי שיש בתוכו. כי הדברים הללו שאתה קיבלת בטבע, במתנה, זה דברים שמישהו שתל בך. דברים אחרים שאותם אתה רוצה, אני תמיד נמצא בספק, האם הרצון שלך זה רצון נכון, כדאי, אמיתי, שאתה תצליח בו, או שמה הרצון הזה הוא לא אמיתי. היה פעם שהרבי אמר ניתוח כזה, הוא אומר, תראה, כל דבר שאתה מבקש להשיג אותו לבד, אז אני לא בטוח שזה מה שהשם רוצה ממך. אבל כאשר באים אליך אנשים ומעוררים אותך על איזשהו עניין, בכל תחום בחיים שלא יהיה, זה לך סימן שזה בא משמיים. כי אם אתה יצרת את זה, אז אתה מוגבל. אתה אולי יש לך נגיעות, אולי יש לך דברים שהאגו שלך דוחף אותך לזה. אבל כשזה בא מבחוץ, זה משהו אמיתי, זה מוכיח דבר נכון. אז זה הוא נתן כהשקפת עולם. איך צריכה להיות ההשקפת עולם של בן אדם? אז לפעמים גם באישיות, בתודעה של האדם ביחד עם עצמו, זה ככה. ישנם דברים שהושתלו בך, מלידה, או כתוצאה מהחינוך של ההורים, או כתוצאה ממקום הלימוד שלך, או כתוצאה ממקום המגורים שלך, וכל הדברים הללו אתה נפלת אליהם תוך כדי החיים, ולא בדיוק הייתה לך בחירה בזה. עכשיו, ברגע שאתה תיקח את הדברים האלו שיש לך, ובהם אתה תתעמק, אתה בעצם מתחבר יותר לצו האלוקי ששייך לנשמה שלך. לכן, למשל, אני אומר כהמחשה, היהדות, בשונה מהאסלאם והנצרות, לא מנסה אף פעם לעשות לעצמה מה שנקרא גרים. היא לא מנסה לעשות את כל האנושות ליהודים. אין לה בכלל רצון כזה, ואין לה אף מצווה כזו. לעומת הנצרות והאסלאם, שיש להם מצוות ברורות בכיוון. כולם צריכים להיות כאלה, רק שיש דרך איך להגיע לזה. אולי בדרך של חיוך, אולי בדרך של חרב, אבל כולם רוצים להגיע אני יש לי איזושהי אמת, והאמת שלי צריכה גם לקוף אותך, והטוב שיש לי צריך גם להיות לך. זה בעצם מה שעומד מאחורי הדתות האלה. ולא, היהדות בכלל לא רואה את זה ככה. היהדות טוענת ככה. אתה נולדת גוי, אז תישאר כזה. למה? כי ככה האלוקים רוצה. למה הוא עשה אותך גוי? זאת אומרת, הנקודה, התמצית של היהדות, לכן כשמגיע גוי ומנסה להתגייר, אז אם הוא יתעקש, יקבלו אותו. אבל השלב הראשון זה שואלים אותו, אבל למה? כאילו למה? באמת בשביל מה? לכאורה אתה לא צריך את זה. זה לא בגלל שאנחנו יותר ממך. אתה כמונו. זאת אומרת, יש לך את המעלות שלך. לנו יש את המעלות. אנחנו פשוט יש לנו דרך שציווה אותנו הקל. אותו קל שציווה אותנו משהו אחד, ציווה אותך משהו אחר. לך יש את המצוות שלך, לנו יש את המצוות שלנו, ולא צריך בכלל להתערבב, לא צריך בכלל, כל אחד יעשה את התפקיד בהתאם לכוחות שנדרשים ממנו, בהתאם לצו האלוקי שנדרש ממנו. זה מה שטוענת היהדות. והיסוד הזה הוא גם בכל הצלחה של האדם ביחס עם עצמו בחיים. לכן, למשל, כשאדם כל החיים שלו, אתן דוגמה מצחיקה, היה אדם שהגיע לרבי פעם ליחידות, הוא היה מרוסיה, והוא השתדל מאוד לדבר בלשון הקודש, בעברית. וזה היה קשה לו, כי הוא לא דיבר את השפה כמו שצריך. אז הרבי אומר לו, תשמע, אני מדבר רוסית, אתה יכול לדבר רוסית, למה אתה לא משוחרר? אז הוא אומר, לא, אני סבלתי מהקומוניזם, ואני לא רוצה לזכור אותם, אני לא רוצה לדבר את השפה הזאת בשום דרך שהיא. אז הרבי לא קיבל את הגישה הזאת. למה? כי אז, לאיש הזה הוא אמר, תראה, אתה שפה אחת אתה יודע כמו שצריך, וגם בה אתה לא מדבר, כאילו זה, אמר לו את זה בצורה של בדיחה. אבל מאחורי הדברים, אתה במשך 40-50 שנה היית במקום מסוים. מי זרק אותך למקום הזה? מי שם אותך שם? בורא עולם שם אותך שם. זה שפת האם שלך. כנראה שככה הוא רוצה אותך. כנראה שזו השפה שאתה צריך לדבר. אם זו השפה שבה שיחקת, בה אתה סופר כסף, בה אתה חולם חלומות, מה פתאום בגיל 50 אתה הולך להפוך את כל מה שנקרא, את כל היוצרות, את כל הצורות החשיבה, הכל אתה הולך להפוך? מי ביקש ממך? זה לא משהו שקשור למצווה ועבירה, שזה בורא עולם רוצה שיהודי יתנהג בצורה מסוימת. לא, זה משהו שנקרא רשות. אם תרצה תדבר בעברית, אם תרצה תדבר ברוסית. לא זה הבעיה, לא זה העניין. וזה בעצם ההסתכלות ההשקפתית על העניין של מי שיש לו מנה רוצה 200. מי שיש לו מנה רוצה 200 זה טבע באדם, וזה מה שחזל אמרו, שאיזה הוא העשיר השמח בחלקו. אתה רוצה להיות עשיר בכל תחום של החיים, אתה, לא משנה במה, בחוכמה, בבינה, בדעת, בכסף. אם אתה רוצה להיות עשיר, אתה צריך להסתכל טוב במה חנן אותך הקדוש ברוך הוא, באילו תכונות, באיזה דברים יש לך את הכישרונות, באיזה תחומים אתה הצלחת, במה יש לך חוש. למה אני אומר את זה? יש אנשים שהשם נתן להם הרבה רעיונות בראש, ופתאום בגיל מסוים אומרים, אני רוצה לעשות משהו אחר, אני רוצה לעשות משהו שלישי, אני רוצה לעשות משהו רביעי, משהו חמישי, משהו שישי. אז יש באמת אנשים שיש להם כוח יישום לדברים חדשים. אבל יש אנשים שבמשך 50 שנה הוא היה במשהו אחד, המקצוע אחד. אחרי שהוא היה מורה במשך 50 שנה, עכשיו הוא הולך לעשות הסבה והוא מחליט להיות מתווך. ונשבר לו מההוראה, הולך להיות מתווך. אז כביכול, מה שרוצים לומר לו, אתה רוצה להיות עשיר, לא משנה אם בדעת או בכסף, זה לא ילך לך בכיוונים שלא היו בך עד היום. זה לא היה התחום שבו עסקת עד היום. זאת אומרת, מה שעסקת זה מה שבורא עולם חיבר אותך אליו במשך 50 שנה, זה היה התחום שאליו התחברת. אז הצלחה גדולה באופן אחר, פתאום באמצע החיים, לא תהיה. בוא נחשוב רגע, האדם הזה שעסק עד עכשיו באפייה, כמו שאמרנו, למה עכשיו הוא רוצה לעשות הסבה? מה קרה? כי המאפייה נסגרה. אז נניח, אם העסק מצליח והכל הולך כמו שצריך, למה הוא עוזב אותו? בדרך כלל זה גם לא קורה. בדרך כלל כשאדם עובר ממקצוע למקצוע, מכיוון שיש לו סיבות אגונות שהוא עושה אותן, הוא נסגר, הוא מגיע ל... יש, נניח. אז ברגע שבן אדם עשה... אז אני בעצם אמר לו, כן, אם נסגרה המאפייה, אז מה שאתה צריך לחפש מקצוע חדש? בסדר, גם אני מסכים עם הרעיון הזה שכאשר האדם מגיע לאיזושהי נקודת מוצאה, הוא מגיע שהוא כבר לא יכול להתפתח בתחום הזה, ויש לו איזה אש בוערת פנימית שאומרת לו, אני רוצה יותר, ובזה אני לא יכול להתקדם יותר, אז מקובל עליי שהוא הולך לעסוק בנושא אחר, הוא מצליח בו יותר. אני מדבר על מצב שהאדם הצליח ורב נחת, וכל החיים שלו יש לו ניסיון בתחום מסוים, ואיך אומרים, זה התחום שמילדות הוא חלם עליו, ובחרותו הוא למד, ובו השקיעו בו, ועשה כל מה שרק אפשר. ואז באמצע החיים פתאום הוא אומר, טוב, נעשה סיבוב. זה לא הגיוני, אני מתאר ציור לא הגיוני, אבל ישנם אנשים כאלה, ובדרך כלל הם לא מצליחים בתחום החדש, בדרך כלל. אם לא היה לו ידיים במסחר, ועד היום הוא עסק בהוראה, מה לך ולזה, כאילו זה לא הולך, זה לא מתקדם, אין שום סיבה שתצליח בו. זה בדרך כלל, והתורה לרוב תדבר. יש מקרים יוצאים מן הכלל, אנשים דיברנו על רוסיה, אבל זה לא רק רוסיה, גם ארץ ישראל, יש לפעמים שההורים רוצים מהילד משהו מסוים, הם משקיעים, דוחפים אותו ללימודים מסוימים, בסדר, אז הוא הוציא להם את התעודה של אני לא יודע מה, אבל הם רצו שהוא יהיה עורך דין, והוא בא לו להיות שחקן. אז הוא עשה, יש לו עורך דין, והוא בינתיים במשרד של העורך דין, הוא עושה משחקים, עד שהוא מתעופף משם, והופך להיות משהו אחר. אז זה יכול להיות דבר כזה. עכשיו, זה לא רק בתנועה של כסף, אני רק מביא את זה כמשל. ככל שהאדם יתייחס לתכונות שהשם נתן בו, תכונות, התכונות הטבעיות שיש בו, בסדר, אין לי את זה ואין לי את זה ואין לי את זה, אבל מה יש לי כן? ככל שהוא יתבונן יותר במה יש לו, אז יש סיכוי שהוא יותר יהיה מוצלח, יותר יתקדם, יותר יתחבר לאלוקים, יותר יתחבר לרצון הפנימי של מי שברא פה את העולם. במה זה, איפה זה בא לידי ביטוי? חז"ל מספרים לנו על חכם, תנא, קדוש, ששמו היה רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא הזה היה עני מרוד. משבוע לשבוע הוא היה אוכל קו, קו זה מידה של כמה ליטר, קו חרובים. זה מה שהוא היה אוכל משבוע לשבוע. ובת קול הייתה יוצאת ואומרת, כל העולם אני בראתי בשביל, כל העולם ניזון, כאילו אני ואתה והוא, כולנו מקבלים את המחיה שלנו בזכותו של הצדיק הזה, רבי חנינא בן דוסא, והוא מספיק לו, די לו, בקו חרובים. מה הקשר בין הדברים? אז מפרשים שכיוון של רבי חנינא די בקו חרובים, כיוון שהוא מסתפק בקו חרובים, מה פירוש? לא שאכפת לי שהוא יאכל שני קבים. לא זה הבעיה שלי. לא אכפת לי שהוא גם יאכל הרבה יותר מזה. אבל רבי חנינא הוא אדם עם מודעות עצמית למה שהוא צריך מאוד מאוד חזקה. הוא יודע שהוא צריך למחיה של גופו לא יותר מאשר כמה חרובים משבוע לשבוע. מכיוון שהוא, או זה ביטוי, קו חרובים זה, שים להגיד שהבן אדם הזה יודע טוב מאוד את המהות הפנימית שלו, והוא לא חורג ממה שהוא צריך כמלוא הנימה. קו חרובים. אז כיוון שרבי חנינא הוא כזה, אז הוא התחבר לאישיות הפנימית שלו מאוד חזק. כיוון שהוא התחבר לאישיות הפנימית שלו מאוד חזק, מהי האישיות הפנימית של יהודי? כמו שכתוב בתניא, הנפש האלוקית היא חלק אלוקים, הנפש הנית בישראל היא חלק אלוקים ממעלמת. הוא התחבר מאוד לחלק האלוקים שנמצא בתוכו. כיוון שהוא התחבר מאוד לחלק האלוקים שנמצא בתוכו, אז הוא הופך להיות המתקשר, המזרים את ההשפעה הרוחנית לכל הדור כולו. אז כל העולם כולו, זאת אומרת, כל העולם ניזון בשביל חנינא, וחנינא מספיק לו קו חרובים. בגלל שמספיק לו קו חרובים, כל העולם ניזון על ידו. כי הוא זה שמסוגל להוריד. מה ההבדל בינו ובין אנשים אחרים? שכל האנשים האחרים לא מספיק להם קו חרובים. הם צריכים כל מיני דברים, גם דברים שהם באמת לא צריכים, וגם אז זאת אומרת שאם אתה צריך דברים שאתה לא צריך, זאת אומרת שאין לך מודעות עצמית למה שאתה באמת. כיוון שאם אין לך מודעות למה שאתה באמת, אז אתה לא מחובר עם אלוקים באמת. אם אתה לא מחובר עם אלוקים באמת, מה פתאום שאתה תהיה צינור רוחני להשפעה האלוקית? אתה לא המתאים, אתה לא האדם. על דרך זה חז"ל אומרים את זה בניסוח אחר. אמר רבי יוחנן, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלה וכולו וכולו על עשיר. אדם עשיר, השם משרה עליו את שכינתו. מה הקשר בין העשיר לבין השראת השכינה? מה הוא זכה שבנוסף לכסף שיש לו, יש לו גם כן השראת השכינה? אז חז"ל מפרשים שלא מדובר פה על עשיר סתם, מדברים פה על אותו עשיר שאיזה הוא עשיר השמח בחלקו. העשיר הזה ששמח בחלקו, זאת אומרת, יש לו מודעות עצמית, מה עם הכוחות שלי, מה אני יכול ומה אני לא יכול, הוא זה שזוכה להשראת השכינה. למה? הכוונה היא, אם האדם אם השם מפיל עליך עכשיו מיליון דולר, אתה לא טרחת בשביל זה, נפל עליך. אז זה סימן שאתה צריך לעשות איתם משהו, כי זה לא סתם נפל עליך. לא ייתכן שהשם נפיל את זה עליך כדי שתלך לקזינו וצחק עם זה. לא בשביל זה הוא נתן את זה. הוא נתן את זה כדי שתעשה תועלת לעולם. זה פיקדון בידיים שלך. אז זה נקרא שאתה צריך לעשות משהו. ככה בהתאם לכל דבר שקורה עם האדם. כל דבר שקורה איתו. אז חנינה היה לו מודעות עצמית שהוא ידע שמיליון דולר הוא לא צריך והוא גם לא ידע מה לעשות איתם. אבל הוא ידע להגיד את זה. היית בא אליו עם מיליון דולר, אולי אתה רוצה? אני יודע בדיוק מה אני צריך. אני יודע ממה אני אוכל לעבוד ועם מה לא. יהיה אדם אחר באותו דור שאם הוא יגיד שיציעו לו מיליון דולר, אני לא, אז יצטרך לקבל סתירה אלוקית. משום שאתה כן. לך יש את החוש הזה. אתה לא יכול לזלזל בזה. אתה צריך לכבד את זה משום שזה בא אליך ואתה מתאים לעניין. הוא ידע להגיד, לא מתאים. אנחנו כולנו, אם באים אלינו עם מיליון דולר, היינו אומרים שאנחנו מתאימים. כן? זה הצחוק, זה הבדיחה. כי אנחנו לא בדיוק מודעים למה שטוב לנו, מה שלא טוב לנו, מה שמתאים לנו, מה שלא מתאים לנו. זה היה ההבדל. אם אנחנו מקבלים את הנוסחה של חז"ל, איזה הוא עשיר השמח בחלקו? זאת אומרת, העשיר זה בעל המודעות העצמית, אני הייתי מבקש לטעון שאפשר ליצור גם נוסחה הפוכה. איזה הוא אני? מי שאינו שמח בחלקו. ואני מדבר לא רק על אני בדעת, אלא על אני גם בפועל ממש. אדם שלא מבקר את המעשים שלו, ולא מודע באמת למה שהוא עושה, בקרוב או ברחוק, העסקים שלו, גם העסקים הפיננסיים, ייפלו. זה לא דבר אמיתי, זה לא דבר שהוא יכול לבנות עליו. זה לא דבר שיש לו אחיזה אמיתית. הוא לא אוחז במקום שבו הוא עוסק. אם אתה לא אוחז במקום שאתה עוסק, אז כמו שאמרנו קודם, הוא מחליף מקצוע. זה ישתנה, זה לא יישאר באותו מקום. מי הוא הסמל, אני עובר רגע לפן המוסרי, מי הוא הסמל אצלנו בתנך לאדם שלא יודע מה קורה עם עצמו, והחוסר ידיעה הזאת מביא אותו לעניות הכי גדולה ועד למוות אפילו. זה המלך אחאב, אחד המלכים שהתנך מתאר באריכות, שהיה עשיר מופלג, הכל היה לו. אבל כולם מכירים את ה... כרם נבות שהיה ליד הארמון שלו, הבוסטן הזה, הכרם הזה, זה מה שהיה חסר לו לנשמה. הכל יש לו, יש לו פרדסים וגנות, כל המדינה שייכת לו, הוא היה המלך, הכל יש לו. אבל פה יש איזשהו גינה, איזשהו פרדס, איזשהו משהו, איזה כרם, שאני לא יכול לישון בלילה עד שזה גם לא יהיה שלי. זה אדם, תנועת נפש. כולנו סובלים ממנה במקום זה או במקום אחר, אבל תנועת נפש זה שיש לי, יש לי, יש לי, יש לי. כל מה שיש לי, אני לא מרגיש שיש לי את זה. ואני ממקד את כל הפרוז'קטורים הנפשיים שלי על איזשהו זבוב. מה זה הקרם הזה לעומת מה שיש לך? כלום. לא, אבל זה הבעיה שלי. עד שהוא נעשה חולה. ככה התנך מתאר, הוא נעשה חולה מרוב התשוקה לכרם הזה. ואשתו, שהייתה באמת, איך אומרים, מאוד אוהבת את בעלה, אז היא שואלת אותו, מדוע נפלו פניך? אומר, זה הכרם פה, אומר, מה זה שטויות? אני מסדרת לך את הכרם הזה תוך 5 דקות, תן לי רק רשות, והיא סדרה מה שסדרה, וגרמה למותו של בעל הכרם, ואז המלך, איך אומרים, עיקל את הכרם לרשות הממלכה. הוא נכנס, הוא מתחיל עכשיו לנשום, והוא רק מתחיל לנשום, בא אליו אליהו הנביא, אני אומר, האכזרי, הנה רק עכשיו הבן אדם סוף סוף נושם בשמחה, קיבל את שוקת חייו, אליהו בא אליו ואומר לו, זה הביטוי המפורסם, הרצחת וגם ירשת? ככה אתה בא לנשום אחרי שדאגת לבן אדם שירצח. ואז כל התיאור של ההתגלגלות עד המוות של המלך הזה, זה בא, הוא היה צריך לצאת למלחמה. והמלחמה הייתה עבודה. זאת אומרת, אם הוא לא היה יוצא למלחמה, אז הכל היה בסדר. אבל היציאה למלחמה, זה היה מה שנקרא פרשת הדרכים למוות או לחיים אצלו. והוא בחר לצאת. וחז"ל מספרים לנו שמי זו הייתה הרוח שפיתתה אותו לצאת למלחמה? הרוח המתה של נבות הישראלי, היא זה שבאה ודחפה אותו. כי הקדוש ברוך אמר, מי ילך לשכנע את אחיו לצאת למלחמה הזאת? אמרה הרוח של נבות, אני אלך. ואז הוא הכניסו לו בראש את המחשבה, לך, הלך, ואז הוא נפל במלחמה הזאת. זאת אומרת, הכל נבע מה... מה ששלו, השלו הזה, זה היה הבעיה. הדוגמה הקלאסית זה אמן, אמן ממגילת אסתר. הוא בעצמו מתאר, יש לי ויש לי ויש לי ויש לי, ויספר אמן להם את רוב עושרו ורוב בניו. הוא מתאר את הנחת שיש לו גם מילדים וגם מכסף וגם מבריאות, מהכל. ואז הוא אומר את המשפט, איך אומרים, המפתח. וכל זה, אחרי שהוא מתאר כל מה שיש לו, וכל זה איננו שווה לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, מה מפריע לך? כל המדינה משתחווה לך. אתה, כסף שלך בלי סוף. לא. יש איזה אחד שם בפינה, יהודון, שהוא לא מוריד לי ראש כשאני אומר. וכל זה לא שווה לי. עכשיו, כשאני שואל את עצמי, מאיפה יודעים שהאמן בסוף ייפול? כאן זה נמצא. זה חשוב שנדע, שנפנים את הנקודה. כאן הנפילה שלו. הנפילה שלו לא בזה שהוא אומר להתלות את מרדכי והמלך מתעצבן ואומר לו יתלו אותך וכו' וכו'. לא, לא, זה לא הנפילה. הנפילה האמיתית של האדם מתחילה ומסיימת בזה שהוא לא מרוצה ממה שיש לו והוא לא רואה, הוא רואה שכל מה שיש לו זה אפס אחד גדול. כל זה כלום. רק שמה יש משהו. עוד שמה, אם, איך אומרים, לא רואה עכשיו כלום ממטר, תביא לי את זה. אם יהיה לי את זה, אני אהיה מאושר. אבל בלי זה, כלום אין לי. זה נפילה, למה? משום שבמה הם החיים? יש פסוק, באור פני מלך חיים. ככל שאתה מחובר יותר עם האלוקים, אז אתה יותר מחובר עם אלמנט החיים. כי הוא האין סוף, הוא זה שחי לעולם. הוא היש האמיתי. אז עכשיו, כאשר האדם מתחבר עם מה שהאין סוף החיים הזה נתן לו, אתה מתחבר נפשית, אתה מתחבר רגשית, אתה מתחבר פנימית עם מה שכן קיבלת, עם המתנות שכן יש לך, אז יש סיכוי שאתה מעריך לעצמך את החיים. אבל אם אתה, כל מה שנתנו לך אין לי, אבל יש שם משהו שלא ניתן לי, אז אתה כבר יודע שהבן אדם הזה כבר עם קטר חתך את קבל החיים שלו. זה ברור, זה מוחלט, זה רק עניין של זמן. זה מאוד חשוב, סתם, גם לעצמנו וגם לזולתנו, להסביר את הנקודה הזאת, שהמושג של קנאה הוא מושג נחמד כל זמן שאתה מנסה לבנות את הקנאה על משהו שריאלי ליכולות שלך, משהו ריאלי לתפיסה שלך. בעולם העסקים יש כל מיני רמות וכל מיני דרכים. אחד מהדרכים שיש זה לעשות עסקים של מה שנקרא מניות. אז אני מספר לכם בתור חסיד שהרבי היה מאוד נגד זה. זאת אומרת, הוא מאוד לא האמין במניות. מאוד לא האמין. זאת אומרת, כשפנו אליו, הוא כמעט לא נתן אישור לדברים האלה. היו באים אצלו גבירים. והוא היה אומר להם איפה, מה לעשות, תמיד מה שהוא היה אומר היה מצליח. כאילו הם היו באים פעם בשנה, הוא היה מקבל אותם, הם היו משאירים אצלו פנקסי צ'קים חתומים והוא ממלא. אז והוא היה מעביר דרכה, הוא היה אומר, כן תעשה, זה לא תעשה, זה כן תעשה, בזה תשקיע, בזה לא תשקיע, אל תיסע לעסקה הזאת, זה כן. עכשיו, אני מנסה להסביר, אני לא שמעתי ממנו אף פעם הסבר למה, אבל אני מנסה בעקבות מה שאנחנו מדברים עכשיו להבין. הרווחיות שהאדם תופר אותה בצעד אחרי צעד, זה ביחס למה שאנחנו עכשיו מדברים, זה נקרא שאתה בונה על מה שיש לך. אתה בונה בהתאם למה שיש לך. אתה בונה בהתאם לראש שלך. אבל כאשר אדם עושה את המשחק במניה, בוא נניח במובן הכאילו חיובי שהוא מרוויח. הוא רק מרוויח. אבל הרווחיות היא בלי שום ערך לידע שלו, ליכולת שלו, להבנה שלו. אין שום קשר. אז עכשיו מה, באמת, אז אם יש לך בן אדם שיש לו אינטואיציה, למה לא? הרבי לא דיבר שהוא מפחד שאתה תפסיד. הוא לא אמר שלא לעשות את העסקאות של המניות בגלל שמא תיפול, כמו שאנחנו היינו אומרים. הוא אומר, לא, תרוויח. אבל ברגע שהרווח הזה הוא רווח לא ריאלי, הוא רווח שמחריב את האדם. הוא רווח שהוא לא בנוי לנפש שלו. אנחנו עכשיו מדברים ביחסיות שבין הנפש לגוף גם כן. איזה הוא העשיר השמח בחלקו, איך אתה באמת עושה עשירות, איך אתה יוצר באמת עשירות ברגע שהיא עובדת שלב אחרי שלב לפי היכולות שלך. ברגע שהיא עובדת ללא שום ערך ליכולות שלך, בלי שום תפיסת עולם, על זה אומרים חכמים, מרבה נכסים, מרבה דאגה. מה, 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 אבל אדם שיש לו כסף, למה שלא ישקיע בכסף? למה שלא ירבה נכסים? אז אומרים חז"ל, להרבה נכסים, זה לא שאסור להרבות נכסים, צריך להרבות נכסים, אבל זה בהתאם ליכולות שלך? ברגע שהאדם אין לו מודעות עצמית, הוא לא מחובר עם האני הפנימי שלו, מה אני יכול ומה אני לא יכול, הוא לוקח יותר הלוואות, הוא משער דברים לא נכונים, ואז באיזשהו שלב מרבה דאגה. בספרי קבלה כתוב שהדאגה אצל האדם באה כתוצאה מהחיצונים. מה זה חיצוניים? חיצוניים זה כוחות רוחניים כאלה שהם לא שייכים באמת לעולם. הם מחוץ על העולם. כאשר האדם מחובר לעני הפנימי שלו, מחובר לאמת הפנימית שלו, או אז, באמת, כאשר הוא יעשה איזשהו דבר, זה יהיה בהתאם ליכולות הפנימיות שלו, אז הכל יהיה טוב, לא יהיה דאגה. אז אם היכולות הפנימיות שלו מתירות לו לקנות עכשיו עשרות בתים ועשרות, אין שום בעיה. זה היכולות שלך, זה האני הפנימי שלך, אבל ברגע שאין לך את היכולות האלה, אתה משער, אני הולך על איזשהו עסק ואני משער, אז אם יש לך ניסיון של השערות מסוג כזה, כי כבר עשית בעבר, כי התקדמת בהתאם לב וכולו, אז אתה בן אדם שראוי, אבל כשאין לך כלום, ואתה רק איך מה שנקרא, עושה בגדלים באוויר וכולו, אז הנפילה היא גדולה. וזה בעצם המניה. בוא ניקח למשל אדם שזכה במפעל הפיס. אבל נדמה לי שאלי העון בעולם הם לא אנשים שזכו במפעל הפיס. אני משער, לא בדקתי את זה, אבל אני משער שזה בגלל שאלה שזכו במפעל הפיס לא יודעים מה לעשות עם הכסף. מה פירוש לא יודעים? הם יודעים, הם קונים בית וקונים זה וקונים, עושים כל מיני דברים. אני מתכוון, הם לא, הם לא העשיר השמח בחלקו, כי זה לא החלק שלהם. כשנופל עליך פתאום איזשהו דבר ואתה לא בשל אליו מבחינה פנימית, זה בדיוק כמו דיאטה. אני יכול לעשות אדם שמן בצ'יק, ואני יכול לעשות אותו גם כן רזה בצ'יק, תוך שבוע ימים לעשות אותו מקן, נשים לו איזה חומר זה וממיס כזה ועניין כזה. אבל פה הוא נשאר שמן, פה יש לו את התאבון הגדול, אז זה לא עזר שום דבר. אותו דבר, האדם הזה, זה שהפלת עליו כמה מיליונים פתאום, אתה לא עשית אותו עשיר, הוא לא הפך להיות עשיר, כי הוא בנשמה לא עשיר. הוא לא יודע איך לעשות כסף, הוא לא יודע איך לקדם שום דבר מהסוג הזה, אז הוא לא יגיע אף פעם לאיזה שהם רמות מי יודע מה. זאת אומרת, העשיר השמח בחלקו זה האדם שבונה תמיד על הערך הפנימי שלו. יש לזה ביטוי מאוד מעניין שאמר שלמה המלך. יש פסוק שאומר, צדיק אוכל לסוב הנפשו. הפירוש הוא שצדיק אוכל מה שנקרא מתון מתון, כדי להרגיע את הנפש. זה הפשט של הפסוק. לעומת הצדיק, שלמה אומר, והסוב על העשיר, איננו מניח לו לישון. אדם, מה שנקרא, אכל, 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 מתהפך על המיטה, האוכל מתהפך איתו, הוא לא מצליח להירדם. זה הפשט של הפסוק. מה זה האוכל והעיכול? כשהאדם אוכל, אנחנו מצפים שהאוכל יתחבר עם הגוף שלו. כשאומרים על מישהו שהוא לא יכול לישון מכיוון שהוא אכל, סימן שיש איזשהו הפרעה בין מה שהוא אכל, או הכמות של מה שהוא אכל, לבין החיבור עם הגוף. זה לא בדיוק מתאים עם הגוף שלו, לא, או הכמות או הסוג האוכל. לא מתאים. למה זה קורה להשאיר דווקא? אז בפשט, תגידו, כי יש לו כסף, אז הוא קונה כל מיני פיצות, כל מיני זה, קונה כל מיני זה, בשלה, הוא מסתבך. אני אוכל פת חרבה, אז הוא ישן טוב. אז זה פשטני. אבל ברובד היותר פנימי, השיר, מדובר פה לא על השיר השמח בחלקו. זאת אומרת, מדברים פה על השיר הזה שאין לו מודעות עצמית. כל היום כולו הוא עסוק בלהסתכל מה שמה ולנסות לחטוף את זה לכאן, בלי לבנות את היחסיות של מה שיש לי. אם יש לי את היכולת לעשות ניטור כזה וקפיצה כזאת. מכיוון שהוא לא יכול, אין לו את... אז זה בא לידי ביטוי אצלו, זה ביטוי סימבולי גם באכילה שלו. הוא אוכל בלי פרופורציה, זאת אומרת, הוא אוכל בלי שום... אז הוא לא יכול לישון. הוא לא מתחבר, מה שאין כן האדם העני או העשיר, השמח בחלקו, אצלו החיבור האמיתי והפנימי, גם ביחסיות של נפש וגוף, וגם ביחסיות של המזון שהוא מכניס לגוף, הולך ביחד. כל הנושאים הללו שאנחנו דיברנו עד עכשיו, שהם בחומר של הגוף, יש להם שייכות ישירה גם כן לעולם הרוח, לעולם של הנפש, לעולם של לימוד חוכמה, לימוד תורה. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, אמר מר, סימן לגסות הרוח, עניות, איזו עניות? עניות בתורה, עניות בחוכמה. זאת אומרת, גסות רוח ושכל לא הולך ביחד. כאשר האדם גס רוח, אז הוא לא יהיה חכם אף פעם. למה? מספרים שהיה חכם קדמון, כזה, לא כל כך קדמון, אבל לפני כמה מאות שנים, עמנואל קאנט. אז שהוא, היה לו את התיאוריות שלו, ואת הלימודים שלו, וזה, אז באו, יצא שם שהוא כזה גאון וכזה, אז באוניברסיטה, איפה שהוא לימד, היו באים ילדים, נערים, וזה, מכל הארץ, במיוחד בבתים עשירים, שהיה להם כסף להורים לשלם, להיכנס לאוניברסיטה. והיו כאלה שבכלל לא היו מתאימים לכל ה... מה שנקרא, לאוניברסיטה ולשיעורים של כאן. לא היו מתאימים. אבל הם חיפשו, כמו שאומרים, את השם. אני הולך ללמוד שם, בדרך שקראו למקום הזה, איפה שהוא לימד. אני הולך ללמוד שם. אז היו מוכנים לשלם את הכסף, היו יושבים. היו עם הקולמוס של פעם, יושבים וכותבים כל מילה שהוא אומר. אבל הם לא הבינו באמת. אז הם מספרים שתוך כדי השיעור הם חוטף עצבים. תפסיקו לכתוב, תתחילו לחשוב. כאילו, כותבים, אבל זה כמו רובוטים כאלה, זה לא הסתדר לו. כל השיטה שלו לא הייתה רק תכתוב, כמו טוקי מה שאומרים, אתה לא מבין מה שמדברים. אז מה הייתי מציע לאותם אנשים? אולי היה כדאי שלא תבואו לאוניברסיטה של עמנואל קאנט. תלכו למשהו ברמה יותר עממית, יותר פשוטה, ותחכימו שם, ואולי תתקדמו הלאה. לא. אני לא מתפשר על פחות. אני הולך תמיד על הכי טוב, אז אני הולך על הכי גבוה. זה גסות הרוח. כשבן אדם לא יודע לאמוד את עצמו, את הכישרונות שלו, את מה שאני יכול ואת מה שאני לא יכול, אתה לא אומר את עצמך נכון, אז גם מה שכן היית יכול להשיג מבחינה לימודית, אתה לא משיג. מכיוון שאתה צריך להיות בהכי גבוה, והכי גבוה זה למעלה מהרמה שלך, ולמעלה מהתפיסה שלך, ולמעלה מהיכולת שלך. זה נוגע מאוד מאוד להורים שרוצים להכניס את הילד דווקא למוסד זה, דווקא לעניין זה, דווקא... הילד לא כל כך... לא, הוא לא... הוא לא הכי מתאים, אני זוגה מתאימה וכולו. איפה כל זה רמוז? יש ביטוי שהגמרא אומרת בסנהדרין, מבני עניים תצא חוכמה, תצא תורה, תצא חוכמה. למה? עניים בחזל זה לא עניים בכסף רק, אלא זה עניים בדעת. מבני עניים זה הפירוש הוא שכשהאבא והאמא היו אנשים פשוטים, פשוטים הכוונה בשכל, לא היה להם הרבה שכל, אז הילדים שלהם יהיו חכמים. זה פרדוקס, מה זאת אומרת? הייתי צריך להגיד שבדרך כלל זה גנים. אם האבא היה מלומד, אז הוא הוריש את הגנים של החוכמה על הבן שלו. בשטח זה לא ככה. לא מוכרח שזה ככה. חזל אומרים, זה דווקא העניות. העניות בדעת, לא רק העניות בכסף, גם העניות בדעת של ההורים גורמת לילדים להיות חכמים. מה, איזה היגיון יש בזה? אז ההיגיון הוא לא מוכרח, בקיצור, מבני עניים תצא חוכמה. אחד ההסברים, מה שאנחנו בהמשך לקו שאנחנו הולכים היום, מפני שהעניים הללו, הילדים הללו, הם מרגישים במודעות את החיסרון שלהם. הם באו מהורים, ההורים שלי היו אנשים פשוטים, לא למדו אף פעם, לא יכלו לעזור לי בלימודים. בוא נגיד ככה, ילד שאבא שלו פרופסור, כל מה שצריך מתמטיקה וזה, אני שואל את אבא וזה וזה וזה. אז הוא מתמטיקה כנראה לא ידע. ואם הוא ידע, הוא ידע לא כל כך טוב. אבל הילד הזה שאבא שלו לא יודע א' ב', לא יודע כלום. הוא הלך ללימודים, הוא יודע, אף אחד לא יעזור לי בבית. וגם כסף לשיעורי עזר אין. אז הוא בשיניים לומד. אז כיוון שכך, הוא מגיע להישגים יותר גבוהים. שהוא לא סומך על שום דבר. לגרום הביטוי לנושא הזה זה המודעות העצמית של האדם. כאשר יש לך על מי לסמוך, כאשר אתה חושב שזה עובר בתור השאר, אז המודעות שלך לעניין היא לא מספיק חזקה. המודעות העצמית שלך עם הכוחות שלך, עם היחסיות שלך, היא לא כך חזקה. ככל שהמודעות שלך עם עצמך יותר חזקה, אז ההצלחה שלך תהיה יותר גדולה. איזה הוא עשיר? עשיר במתמטיקה. לא משנה, באיזה דבר שהוא עושה. השמח בחלקו זה שהוא מודע ללקוחות שיש לו. אתה מודע ללקוחות שיש לך, אז תוכל להכפיל אותם, תוכל לשלש אותם, תוכל לגדול, תוכל להגיע. ישנו המחשה מאוד מאוד מעניינת החכמים מספרים. חכמים מתארים את העניין של רבי מאיר ורבי עקיבא בגמרא במסכת סוטה. מתארים שרבי מאיר, הוא בא בהתחלה לישיבה של רבי עקיבא, ניסה להבין את מה שרבי עקיבא אומר, לא הבין שום דבר. רבי עקיבא היה החכם הכי גדול של הדור, לא מבין, לא מבין. אז מה אם הוא לא היה רבי מאיר, מה הוא היה עושה? היה נשאר. אז הוא עזב. זה לא הרמה שלי, הוא ידע להגיד זה לא שייך לי, הוא הולך לחפש כיתה נמוכה יותר. הוא הולך לכיתה נמוכה, שינן, חזר כמה שנים, אחרי כמה שנים הוא חזר לרבי עקיבא, ואז הראש שלו כבר התאים לרמה שלו. סוף חייו של רבי מאיר מתארים לנו שהוא עצמו הגיע לרמות לימודיות כאלה שחכמי דורו כבר לא הבינו אותו. זאת אומרת, הוא כבר הפך להיות דומה לרבו רבי עקיבא, אבל הכל בגלל שהוא ידע להגיד לעצמו, לא שייך לי, לא ברמה הזאת, אני הולך לאיפה שמתאים לי, אני הולך לכיתה א', אני הולך לכיתה שמתאימה לי, אני לא ברמה, זה מדי גבוה בשבילי. אדם שהוא לא במודעות, אז אחר כך בסוף הוא צונח מכל כל הקומות ביחד. ואילו אדם שיש לו את המודעות, אז הוא מצליח באיזושהי צורה לבסט את עצמו, להעמיד את עצמו במקום. יש משל שנותנים, המחשה שנותנים, על הפסוק בטן רשעים תחסר. מה זה בטן רשעים תחסר? הרשע זה לא במובן הכבד של המילה. אדם שהוא לא במודעות עצמית, איך שאנחנו קוראים לו עכשיו, הוא מסתכל. בטן גם כן, זה לא רק הבטן הגשמית, זה אני רוצה להכיל בקרבי משהו. אז הוא רוצה הכל. הכל, הכל בבת אחת. איך אמרו פעם? אני רוצה ללמוד את כל התורה בלילה אחד ועוד להספיק לישון. כאילו הכל, הכל. ובבת אחת, לבלוע את הכל. אז אומרים בטן רשעים תחסך, למה? כי באמת לא מספיקה לו בטן אחד לכמויות שהוא צריך. צריך עוד בטן, ספר. אז היו אומרים בבדיחה פעם, זה בדיחה אמיתית, שיקור ששתה ושתה ושתה עד שהתמלאה שעת הקיבולת שלו, לא יכול יותר. אבל הוא רוצה עוד לשתות. אז היה הולך לפינה, שם את האצבע מקי ושתה עוד פעם, עוד. בטן רשעים תחסר, מכיוון שהוא כל כך רוצה עוד, אבל הוא לא עומד את מה שהוא יכול, הוא לא חי לפי היכולות שלו, אז הוא חייב להחסיר את מה שהוא בלה קודם ולשנות את את כל המבוקס שלו מחדש. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד פעמים אצל אנשים שהם עוסקים ברדיפה אחרי משהו, אבל הם לא בדקו שזה בדיוק מה שמתאים לו. הם רודפים. למשל, הוא אוסף בולים. אוסף, 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 רץ, 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 רץ. פתאום מישהו אומר לו, אתה יודע, יש אנטיקות כאלה, כלי כסף כאלה קטנים, ועכשיו הוא נדלק על זה. זה מה שהוא מחפש. עכשיו, כל האוסף הזה של האלבומים, יש לו מגדלים בבית שהוא אסף, הכל, בואו, תיקחו את זה, אין לי מקום, אני עכשיו צריך לשים, איך אומרים, כלים כאלה, עתיקים, כל מיני. עכשיו זה, עכשיו בזה אני אוחז. אחרי כמה שנים, עוד פעם משתנה לו הסוויץ', זה נקרא בטן רשעים תחסר, הוא כל פעם צריך לחדש את המלתחה שלו, לשנות את כל הראש, את כל מה שהוא עשה, את כל מה ש... למה? מכיוון שגם הפעם הראשונה שהוא רץ, הוא לא רץ לפי מה שהוא באמת צריך, לפי מה שבאמת שייך לנפש שלו וכולו. אז זה דבר שחכמינו אמרו עליו ככה, מי זה העשיר האמיתי? כל שיש לו נחת רוח באושרו. העשירות היא לא דווקא בכסף, אבל במה שיש לך, אתה רגוע, אתה מרגיש שאתה הפך להיות שלם עם זה, אתה מרגיש שבזה כדאי להשקיע, איזה הוא עשיר, אם יש לו נחת רוח. אם אין לך נחת רוח במה שאתה עושה, זה ילך ויתחלף כל כמה, כל זמן. עכשיו משהו אחר, ואחר כך משהו שלישי, ואחר כך משהו רביעי. אותו דבר זה גם ברמה המוסרית. אם האדם שלם עם עצמו, רגוע עם עצמו, יודע מה הוא רוצה מעצמו, אז הוא עשיר. אבל אם אדם לא שלם עם עצמו ולא טוב לו, ותמיד הוא מסתכל מה שיש לאחרים, ותכונות שיש לאחרים, ומידות שיש לאחרים, אז הוא יכול להגיע לפי פחת. היו אומרים בבדיחה, אבל הבדיחה הזאת אני חושב שלפעמים היא גם מציאות. בהרבה בדיחות יש הרבה אמת, שהיו אנשים שעשו איזשהו, עשו הצלה למלך, הצילו את המלך, והמלך, שני אנשים הם היו, והמלך אמר להם, מה אתם מבקשים כתמורה? אז הם התחילו לחשוב, ואז המלך אמר לראשון, תגיד אתה, אבל אני אומר לך שמה שאתה תגיד, לחבר שלך אני נותן כפליים. אז הוא מתחיל לחשוב, אני אבקש מיליון דולר, אבל החבר שלי 2 מיליון. לא שייך, לא מוכן. אני אבקש 2 מיליון, אז לא ייתן 4 מיליון. לא רוצה. בסוף הוא בא למלך עם הצעה כזאת. המלך, אני רוצה כשכר שתעקור לי את העין. העיקר של החבר יעקרו את זה. זה אומנם משל, אבל המשל הרבה פעמים הוא נכון. זאת אומרת, אנחנו... הרבי פעם סיפר את זה בשיחה. הוא אמר ככה, שהוא היה בילד, בחיידר, בלימודים, בתלמוד תורה, אז הוא סיפר שפעם המלמד אמר להם, המורה לימד אותם, ואמר להם שבאו שני יהודים לרב, בדין תורה, והרב עשה, שפט, דן, וחייב אחד לשלם לשני 50 שקל. והוא התחיל לצעוק, מה... ואמר שהדין הוא דין לא אמת, ושהרב מטה את הדין, ושזה. אז הרב אמר לו, סליחה, אני אומר, תבוא רגע לצד עם זה. שבוע שעבר אתה באת לפה עם פרה שאתה קנית, ושחטת, ונתת לי לבדוק האם הטריפה בפנים כשר או לא כשר, ואני אמרתי לך שזה לא כשר. כמה עולה פרה? הרבה יותר מ-50 שקל. והלכת את כל הבשר הזה, רקת לכלבים, וזה לא הפריע לך. ושמחת על מה שאני אומר בעיניים עצומות. מה פתאום עכשיו על 50 שקל אתה צועק כל כך? אז אמר לו אותו אדם, מה כבוד הרב, אתה חושב שאני בוכה על 50 שקל? שאני מוציא? זה כלום בשבילי. אני שמח על הרווח שלי, לא שמח על ההוצאה שלי. זה טבע. איפה מתחיל הטבע הזה? הטבע הזה מתחיל כאשר לאדם אין מודעות עצמית. המודעות עצמית, מה אני כן ומה אני לא. אז איך באמת מגיעים לסיום? איך מגיעים בסוף לעניין של העשיר השמח בחלקו? איך מגיעים לשמחה ומודעות עצמית ומה שיש לי וזה וכולו וכולו וכולו? אז יש אפשרות לשמוח, שמים קצת מוזיקה ואפשר לרקוד וללכת לשמוע איזה ולאכול טוב וזה ולהגיש שמחה. וזה שמחה, זה לגיטימי. ואז אני מרוצה מעצמי, והכל טוב. אבל שלמה המלך לא אומר ככה. שלמה המלך אומר, טוב ללכת לבית האבל מללך לבית המשתה. יש לי בית משתה, יש חתונה ללכת, אני שמח, יש ללכת לבית האבל. מה ההשוואה בכלל בין שני הדברים? מה, טוב ללכת לכאן מללכת לכאן, מה? אז בפשטות, העניין של ללכת לבית המשתה זה כי אני רוצה לשמוח, אני רוצה לשנות אווירה, אני רוצה לצאת להחליף מצב רוח. אז אומר שלמה אומר, תשמע, גם אם תלך לבית המשתה תחליף מצב רוח, אבל זה שינוי חיצוני בלבד. אם תלך לבית האבל, אתה תצליח להגיע לשמחה, אבל שמחה פנימית. השמחה בחתונה היא שמחה חיצונית, לא פנימית. השמחה בבית האבל היא פנימית. מה השמחה בבית האבל היא פנימית? אתה הולך לבית האבל, ושם מספרים לך על הנפטר, ועל מה שהוא עשה, ועל מה שאפשר לעשות, ופתאום אתה נזכר שאתה עדיין חי, ואתה עוד יכול לעשות, ואיזה יופי שאתה יכול לעשות, ואיזה יופי על החיים שהשם נתן. יש מישהו שכבר לא, ויש מישהו שכבר כן. אתה מתחיל לחשוב על תכלית הבריאה והחיים, אתה מסתכל בעיניים אחרות, אז אתה שמח על הדברים האלמנטריים שיש לך, על הבית שיש לך, על האישה שיש לך, על הילדים שיש לך, על מה שיש, ואתה שמח במה שיש. אז אתה חוזר חזרה מבית האבל עם שמחה, עם שמחה פנימית, עם שמחה שבאה מתוך מחשבה, לא עם שמחה שבאה כתוצאה מאיזשהו דבר חיצוני שחדר אליך ועשה לך איזשהו, שינה לך את המנגנונים בראש. הגמרא מספרת שהיה פעם חתונה, והיה ריקודים, ריקודים ושמחה. באמצע החתונה באו לאבא של החתן, אמרו לו, עכשיו אנחנו רוצים שתשיר סולו משהו. אז הוא התחיל לשיר שיר, מנגינה עצובה על המילים, אוי לנו שנמות. וככה, זה היה המנגינה של שם. אז שאלו אותו, מה זה? אז הוא הסביר, אני ראיתי שאתם שמחים, אתם שמחים, אבל השמחה שלכם היא לא שמחה פנימית, היא שמחה חיצונית. והרצון שלי היה זה להעביר אתכם לאיזושהי שיחה פנימית. שיחה פנימית זה הפירוש הוא שאתה, כן, אני שמח שאני עוד חי. אני שמח על הדברים שיש לי, אני שמח על כל נשימה ושימה שהשם נתן לי עוד להיות פה ולאהוב ולהיות אהוב ולתת ולקבל וכולו. זה המסר שחזל ביקשו להגיד לנו איזה השיר השמח בחלקו. לא הכוונה שלא נשקיע בעניינים של בממון, ולא הכוונה שלא נשתדל להשיג יותר ממה שיש לנו, ולא הכוונה שלא נעשה איזושהי השקעה ונהיה רק יושבים על זרי הדפנה. לא זו הייתה הכוונה. הכוונה הייתה שכל הצלחה שלא תהיה, גם הצלחה בהשקפת החיים, איך להסתכל נכון על החיים, וגם השקפה בהצלחה פיננסית. כל דבר חייב להיות מושתת על הבסיס שיש לך, על השורשים שיש לך, על המתנות שקיבלת מהקדוש ברוך הוא. אם בן אדם לוקח, יושב וחושב אפילו כמה רגעים על היכולות שהשם נתן לו, ועל העושר, העושר באלף והעושר בעין שנתן לו לפי ערך, ביחס לאחרים שהם אין להם את מה שיש לו, אז מכאן הוא מקבל אמביציה לעשות יותר, להגיע ליותר, להשיג יותר. ואז הוא הופך להיות העשיר האמיתי, גם העשיר ברוח וגם העשיר בממון, והאמת היא ששני הדברים האלה הולכים ביחד. זאת אומרת, זה לא כל הצלחה אמיתית, זה כאשר היא מחוברת גם עם הנפש ולא רק עם החומר בלבד. הרגע שהיא מחוברת רק עם, זה אולי מזל, אבל הדבר הזה אין לו הרבה קיום. ברגע שאנחנו רוצים שדבר יהיה לו קיום, גם בתחומים הרוחניים, גם בתחומים הגשמיים, אנחנו חייבים לחבר אותו עם הפנימיות של הנפש שלנו. ברגע ש... זאת אומרת, הוא יודע מה חסר לו, הוא יודע מה היה לו קשה, אנחנו אומרים, זה בכלל כלל בקבלה, שהחיבור, אני לא יודע למה זה ככה, אולי בגלל שהעולם הזה זה עולם הזה. יש ביטוי שהעולם אומר של לדברים לטוב מתרגלים מהר. יש כזה ביטוי. אז אני רוצה רק לתקן פה במחשבה מה עושה חקיקה בנפש יותר, הקושי או הטוב? אז הקושי. זאת אומרת, הנפש מחוברת, הנפש, כאילו שהשם ברא אותה, כזו, היא מחוברת יותר להידבק לקושי, הקושי יותר מספק למזון, מאשר הטוב. רק שמה שדיברנו היום בשיעור, זה רק היה שצריך למתן את זה. זאת אומרת, הוא חייב להיות ממתן, ואני ניסיתי לחדש שלתועלת ההתקדמות צריך למתן אותו. ההתקדמות תהיה מוצלחת יותר כאשר אנחנו נמתן אותו. כן? אבל זה בפועל ממש שאנחנו רואים, ויש לזה מקור בקבלה, שלצד היסורים האדם מתחבר יותר. זאת אומרת, הוא לא שהוא רוצה איסורים, לא, שלא תבינו לא נכון, הוא לא רוצה איסורים, אבל הם משפיעים עליו. אני אשח את זה בצורה מאוד מאוד ציורית, הרבי הרייץ. הוא אמר ככה, הוא סבל כל החיים שלו מאוד, גם פיזית וגם מאסרים בכלא הסובייטי, ומאוד מאוד סבל, מכות, עינויים, כמה פעמים עמדו לו עם האקדח על הרקה, עשו לו צרות. אז הוא אמר ככה, שמדי פעם אני לוקח לעצמי זמן לחשוב על מה עבר עליי בחיים. זה האלמנט שאנחנו מדברנו היום, המודעות העצמית, שאני אראה מה יש לי. אני לוקח לי זמן ואני חושב, ואני מגיע תמיד למסקנה כזו, שאם היו נותנים לי את הברירה, הייתי מוכן לשלם כל חלל לדעלמה, כאילו הייתי ממלא את כל חלל העולם בכסף ומשלם, שלא יעבירו אותי את האיסורים הללו. אבל אחרי שהעבירו אותי, אם היו משלמים לי כל חלל לדעלמה, לא הייתי מוכר אפילו דקה אחת מהאיסורים תמורת הממון. זה גרם לו להסתכל מאוד בצורה לא נתפסת, ששום דבר אחר לא היה יכול להביא לו את זה. זה המבנה עניים תצא תורה. זאת אומרת, יש איזושהי עוצמה בעניות, גם העניות הכלכלית, גם העניות הקושי. במאמרים של הרבי הרייץ, וסליחה, בשיחות שלו, הוא מתאר דמות של אדם, שחסיד, שקראו אותו יקותיאל, רבי יקותיאל, והוא היה אדם עם ראש קשה, לא קולט כלום. עכשיו, זה בא לידי, הוא נפל, כמו שאומרים, נפל, אצל רבי, שהיה אומר דברי תורה ברמה לא נתפסת, בכמות לא נתפסת ובעומק לא נתפס. והוא לא יכל להכיל את זה, הכלי השכל שלו, הוא בקושי היה זוכר, מתוך מאמר של 7 שעות, הוא בקושי היה זוכר את השורה הראשונה, הוא היה ממש, אבל זה כאב לו, זה כאב לו מאוד 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 מאוד. והכאב הזה הוליד אצלו, הקושי הזה הוליד אצלו כזה רצון, שהוא הפך להיות אחר כך החכם הכי גדול בחוכמה הזאת של תורת הקבלה והחסידות, עד כדי כך שכיו יושבים איתו, אז עדיין נשאר לו, כמו שאומרים, הקושי לתפוס בפעם הראשונה את הכל. אז הוא היה מבקש שהרבי אמרה, זה אחד מהמוחות הכי, שיחזור לו עוד הפעם על המאמר. אז היה חוזר לו על המאמר, ואז הוא רק היה מתחיל לשאול את השאלות שלו. וכל שאלה שהוא היה שואל לא הייתה לי תשובה. הייתי צריך ללכת לאבא שלי, זאת אומרת, למי שאמר את המאמר ולשאול את השאלות. לא יכלתי לענות לו. הרבי מרש אומר, לא יכולתי לענות לו שאלות שלו. הוא לא תפס את המאמר במכה הראשונה, אבל הוא היה צריך עוד חזרה, ואחרי זה הוא... מאיפה לאדם כזה? הוא היה נקרא בול עץ. כך היו קוראים אותו, בגלל הכישרון הקשה שהיה לו. אז אבל מכיוון שזה כל, הוא היה כל כך מלמטה, אז ככל שהאדם מרגיש את הקושי שלו ואת החולשה שלו, אז ההשגות שלו מעפילות בלי ערך. אז זה השיר האמיתי. השיר האמיתי זה לא שאנחנו חלילה מברכים את כולם שיהיה להם הרבה כסף, יהיה להם הרבה שכל. אבל השיר האמיתי זה שהוא יודע איפה הוא אוחז. אתה יכול להיות עשיר באמת, בדעת ובכסף, אבל שתדע איפה אתה אוחז, ותעבוד לפי הכלים שלך, לפי היכולות שלך. היה פעם יהודי ירושלמי, בירושלים של פעם, בירושלים של פעם לא היה אפשר להסתכר. מדברים אתכם על ירושלים שלפני 200 שנה. לא היה ממה לעשות פה כסף. חקלאות לא עשו, לא ידעו, והכל היה מין מסחר כזה וזה. אז הם היו חיים על קצבאות שבאו מחוץ לארץ. הקצבאות היו זעומות, בקושי הספיקו לחיות. עכשיו, היה יהודי שהגיע לפה, כמו שאומרים, עם חבית של שומן. משום שבאונייה שהוא עלה לארץ, פגש אותו אדם, עשיר, סוחר. אמר לו, אני מצאת חן בעיניי, אני מוכן לעשות איתך הסכם של יששכר וזבולון. מה ההסכם? ההסכם הוא שאתה תלמד תורה, חצי מהזכות של התורה שלך עוברת אליי, ואני שולח לך כסף כל חודש להתקיים את פני משפחתך ברווח. אז הוא עשה איתו הסכם. זה היה ההסכם ביניהם. עכשיו, האידיאל של אלה שעלו לירושלים, בדרך כלל מי שעלה אז לארץ ישראל, הוא עלה בשביל להיקבר בה. הוא כבר היה עולה בסוף חייו. זה היה הסדר. אבל היהודי הזה היה צעיר, והוא עלה עם משפחה, עם אישה ועם ילדים. הוא עלה בגלל אידיאלים רוחניים. הוא לא חיפש להיקבר, וזה הרבה לפני הגיל של גבורה. אז אידיאלים רוחניים. אז אשתו הייתה מאוד מאוד אידיאליסטית, שהיא רוצה שבעל שלה ילמד תורה. בקיצור, יום אחד היא תפסה אצלו במגירה של השולחן את ההסכם של היששכר וזבולון הזה. והיא באה בתביעה. מה זאת אומרת? אני אוכלת חצץ איתך כל כך הרבה שנים, ואני רוצה את הזכות שאני עמלה בשביל לפרנס את המשפחה, וזה בשבילי, ואתה הולך וחותם לי איזשהו חוזה עם איזה גביר וזה, ולא מוכנה לעניין. אז הם הלכו לדין תורה אצל הרב, הבעל והאישה. זה סגנון חיים של פעם. הלכו לבעל והאישה. מה היא רוצה? תחזיר לו את הדף, אבל היא לא רוצה שתקבל יותר ממנו כסף, לא רוצה שתיקח ממנו כסף. ומה הבעל אומר? למה שלא יהיה בשפע? למה לא? אז הרב שואל אותה, למה זה כל כך מפריע לך? מה הבעיה? אז היא אמרה לו, מה? יש עוגה, כן, בדמיון, יש עוגה. העוגה זה הזכות שיש לבעלי בזה שהוא מוסר את עצמו לתורה ועבודת השם. אז אני חשבתי שחצי לי, חצי לא. עכשיו מה? חצי לאיש הזה, ואנחנו מתחלקים ברבע כל אחד. אז אמר לה הרב שלקדוש ברוך הוא יש מספיק שכר לתת לכל אחד. חצי, חצי שלם. היא לא צריכה לדאוג. בקיצור, אחרי שהיא יצאה, היא נרגעה, אז הבעל אומר בעצמו, כן, אבל אנחנו למדנו, ואנחנו יודעים שיש עניין בלהסתפק במועט. השגות של פעם, אנחנו אפילו לא יודעים להבין כזה סיפור היום, אבל ככה זה. אז הרב אומר לו, תשמע, זה טעות. אם אדם השם נתן לו, אסור לו לזלזל בזה. אם נתן לך השם, סימן שזה, אתה צריך לעשות עם זה משהו. למען שמו, למען זה, למען פה, למען שם. אז הוא אומר, מה אני אעשה עם זה? הוא אומר לה, אתה עוד תראה. עבר, אני יודע, כמה חודשים עברו, היה ילד אחד שחלה מאוד, סיפור שלם, היה בכל ירושלים בית רפואה אחד, בית רפואה של המיסיון. והילד הזה, בגלל שהוא טופל שמה, הם הצליחו למשוך אותו, ועכשיו היו הצליחו לקחת אותו, להוציא אותו משם, אבל החוק הטורקי, מה שהיה שם בארץ, דרש שזה בתנאי שיהיה מישהו שיגדל אותו ברווחה וזה וזה וזה, שיוכלו לראות שהמשפחה האומנת שלו באמת תיתן לו כל מה שהוא צריך. אז הרב אמר לאותו אדם, הנה, אתה יכול לקחת את הילד הזה, אתה יש לך מספיק, נכון? למה לך לזלזל באושר שהשם נתן לך? הנה, השם נתן לך את זה בשביל זה. הביא לו את זה כדוגמה. בקיצור, המסקנה היא זה שכל אחד צריך לעבוד לפי היכולות שלו, לפי הכוחות שלו, לפי הכישרונות שלו, ולפי הטבע שהשם נתן לו, ולא ללכת בניגוד לזה בצורה מוחלטת. לפעמים הוא צריך להתייעץ, לשאול, אנשים שמכירים אותו, איך שהרבי תמיד קורא לזה, ידידים מבינים. יש ידידים, הם לא מבינים. יש מבינים, אבל הם לא ידידים. זה צריך להיות אנשים כאלה שרוצים את טובתך גם. ואז אנשים שמבינים ואומרים לך שכן ראוי שתעשה, לא ראוי שתעשה, ובהתאם לזה, כאשר האדם עושה, אז הוא רואה סייעת הדשמיה במה שהוא עושה. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לכולם, שיהיה לכולם סייעת הדשמיה, ונהיה כולנו עשירים ושמחים בחלקם, ומתקדמים הלאה באושר בכל תחום.